בואו נפתח את זה עם גיא ואגו
וקרן אור פרנקו.
מתחילים. ערב טוב.
ערב טוב.
התלבטתי אם להתחיל עם ה...
עם הטוב.
כן, עכשיו כאילו היה... היה וואו, כזה ישר, אני קופץ.
ערב טוב יחסית.
בשורות טובות.
אמן.
זה...
בוא נסביר עכשיו למה, למקרה שמישהו ישמע את זה בשנת 2068 ולא יבין על מה אנחנו מדברים.
למה שישמעו את זה אז?
כי אנחנו ממש טובים, זה ימשיך לרוץ.
כן, אז מה...
אנחנו ביום השמיני ללחימה, לחרבות משהו.
ברזל.
ברזל, לא זכרתי איזה מתכת. אנחנו בעצם באיזושהי תקופה שהיא טראומה קולקטיבית ואישית ובין דורית וחברתית ומשהו שעוד לא חווינו.
לא.
לא פה ויודע מה, גם לא בכלל, זאת אומרת. אם אנחנו מסתכלים על נתונים מספריים, אחוז ההרוגים שאנחנו חטפנו כבר בתחילת האירוע הזה, מבחינת אחוז באוכלוסייה, לא היה כדוגמת הפגיעה הזאת. לא היה.
אני לא יודע אם כאחוז.
חד משמעית. אני חיפשתי מידע על זה והיום יצאו נתונים מדויקים.
מספרית את צודקת, אחוזית אני לא יודע.
לא, לא, מספרית אני לא צודקת, זה לא נכון. כי באסון התאומים נהרגו ביום אחד כ-3,000 איש.
לא, אני מדבר על ישראל, כאילו תמיד אומר.
לא, אני מדברת בכלל, בבינלאומית.
אוקיי.
האלף פלוס אנשים האלה שנרצחו בכמה שעות, באחוזים, זה המספר הכי גדול שהיה בתולדות בכלל, לא רק ישראל. מטריד מאוד.
מדינה קטנה.
כן.
כן, אז אנחנו בעיצומו של הדבר הזה, ואנחנו נמצאים בקליניקה שלך בגדרה. שהיא בטווח הפחות נחמד.
לפחות יש פה ממד.
אז באתי לפה, וכן, אני יכול להגיד לך שתפסה אותי לא טוב המלחמה הזאת.
אותי מלחמות דווקא תופסות מה זה טוב.
לא.
פן, פן, פן.
כן, בסדר, אבל...
כן.
זה משפיע ברבדים של דברים קטנים גם. זאת אומרת, עזבי את זה שיש פוסט טראומה כוללנית. דיברתי עם האקסית המקבילה שהייתה.
זאת לא פוסט טראומה אגב, אבל נדבר על זה תכף, כן?
שנמצאת הרחק הרחק, לא בארץ.
במדינה אחרת שבה אין את התרלול הזה כרגע.
כן, הילדים מפחדים ללכת לישון. אבל חוץ מזה, את יודעת, היא נוסעת לה, ומתקרב אליה מאחור טנדר לבן עם אנשים, שזה מחזה רגיל לגמרי.
כן.
והיא בלחץ, מטנדר לבן, ש... כל מי ששומע את הפרק הזה עכשיו, אני אומר טנדר לבן, הוא יודע בדיוק לאיזה טנדר לבן אני מתכוון.
לי לקח רגע, אז אני לא יודעת, אבל כן.
אז כן, גם האימג'ים הלא גרפיים נחרטים וקופצים ישר.
ברור.
אצלך פחות ישר, אבל אצל שאר האנשים אני מאמין שכן. אז דברים כמו אם זה לנעול את הבית, כאלה שנועלים את הבית אז מוסיפים בריח.
כן, אתה נחרדת מזה שפה היה פתוח עכשיו.
נכון. והופתעתי, לא נחרדתי, הופתעתי.
ואז נעלת מיליון סיבובים.
אני תמיד נועל.
כן.
ואפרופו נועל, אני לא יוצא יותר עם כפכפים מהבית.
זה הזמן גם לשתף שאצלי בקליניקה נכנסים בלי נעליים, ואתה עכשיו 70 נעליים.
כן.
ואני לא יכולה להגיד לך כלום כרגע, כי אתה במצב פלייט.
כן, מצב טיסה.
כן.
אז כן, אז גם הדברים הקטנים, ואתמול דיברתי עם עולה חדשה שעובדת איתי, שגדלה בסאו פאולו. דיברנו על העניין הזה של ביטחון, ושאלת אם היא הרגישה שם ביטחון, אמרה לי, בטח. אמרתי, כן? אמרתי, את הרגשת, כאילו, מה, היית הולכת לבד בלילה ברחוב? אז אמר לי, לא. אז אמרתי, אוקיי, למה? לא, אבל מתרגלים לאיזו שגרת חיים. מבחינתה, היא הרגישה ביטחון, רק כאילו כשאני אומר לה, אבל זה לא להסתובב בביטחון, כאילו אם את יודעת שאסור לך לעשות ככה וככה וככה.
אבל אתה מסתכל מהמפה האישית הסובייקטיבית שלך?
לא, אני מסתכל מהמפה הסובייקטיבית שלה.
כמו, לדוגמה, אם אנחנו ניקח, עד לפני שבוע וחצי הסתובבת בביטחון פה, נכון?
כן.
יופי. אבל קח תייר, נגיד, לא יודעת מה, מארצות הברית או מקנדה. הם לא מסתובבים פה בביטחון ביום-יום שלנו, כי הם יודעים שישראל זה מקום מועד לפורענות. כי מבחינתם, הפעמיים בשנה, יותר אם אתה גר בעוטף, שנופלים לך טילים על הראש, כבר מכניס אותם לסטרס אוטומטי יומיומי שגרתי. זאת אומרת, הנרטיב שלנו והתפיסה שלנו, הכל מאוד יחסי. אתה מסתכל מהמקום שלך ומה שהיא עוברת לא נראה לך ביטחון, ומישהו ממדינה, אמרתי קנדה או כלשהי, מסתכל עלינו ולא רואה פה ביטחון, ולך זה כן הרגיש. השאלה באיזו מציאות אתה חי ומאיזו פרספקטיבה אתה רואה את זה.
ומה הסיפור הפנימי? כן, הזכרת לי איזו שיחה לפני המון שנים עם איזה מישהו משיקגו ששמעתי, וואי, וזה לא בטוח אצלכם. אמרתי לו, באמת? כי אני הסתכלתי על מצב הביטחון פה בשיקגו, והיה 500 הרוגים בשנה, מירי רנדומלי ברחוב, אמרתי לו, אין לנו את המספרים האלה, אני יכול למות פה הרבה יותר מאשר אצלנו. אבל הוא לא סופר את זה.
בדיוק.
אז כן, אז זה מאוד, מאוד יחסי, וגם חזר לי הפחד של לצאת מהבית, חזר לי ששוב, אני יוצא, אבל זה מצריך רגע התארגנות ונשימה וכאלה. גם אחרי הפרעות כאילו של 2000 וקצת כאילו ביפו, לקח לי 10 שנים להיכנס ליפו, ועדיין היה לי חשש להסתובב שם, עדיין כשאני שומע מישהו מדבר בערבית לידי, עדיין אני כאילו יותר אלרט כזה. אז זה מכניס אותנו, אני חושב,
את חלקנו.
את חלקנו.
כי אני כאמור לא נועלת את הבית, והלכת היום לשופינג, אבל הכל סגור, ואני מטיילת חופשי, כי שוב, כל אחד והמפה שלו, ובאמת יש מי שלוקח את זה כמוני, נקרא לזה קיצון, למרות שבטח יש יותר ממני, יש אותך, ויש אנשים שממש מגיעים לחוסר תפקוד, להלם מוחלט, ננעלים בבית עד יעבור זעם, ואתה יודע, ספקטרום שלם של התנהלויות והתנהגויות בתוך זה, כשכל זה מן הסתם נשען על היכולת שלנו לאבד את מה שקורה ולהתנהל בתוך זה. אז חלקנו חווים שם את הטראומה, חלקנו פחות, זה עדיין לא פוסט טראומה, זאת חוויה טראומטית, עם תקופה אחר כך, אחרי שזה מעובד בסיסטם שלנו, מתחילות לצוץ תופעות, כל מיני סימפטומים, כמו חלומות בלהה בלילה, חוסר שינה, בכי בלתי נשלט, התקפי זעם, הימנעויות לסוגיהם השונים, או אתה יודע, אני יכולה להמשיך מכאן ספקטרום שלם של תופעות, זה פוסט טראומה. פוסט טראומה אפשר להבחן בשאלון לא מסובך מדי, אבל בכל אלה גם אפשר לטפל, וזה החלק החשוב. כבר עכשיו אגב, עוד לפני שמתפתחת פוסט טראומה, כבר עכשיו אפשר לטפל, אם קיימת טראומה אקוטית.
מה זה טראומה אקוטית?
עכשווית, מיידית. משהו שקורה כרגע, שהוא המצב הנתון. עוד לפני העיבוד של זה, אם מתרוצצות לנו, בין אם אתה לא חווית הרי את המלחמה על בשרך, אתה לא היית בדרום ובעוטף, אבל נתקלת בתמונה מטרידה. שמעת משפט מטריד. כבר אפשר לטפל בזה. אני יכולה אפילו היום בסוף הפרק לתת תרגיל לעשות טיפול אישי בבית. אם זו לא טראומה קשה שדורשת ממש טיפול, אז אפשר לעזור לעצמנו להעלים את התורדנות הזאת שהיא גורמת לנו.
אני אתפוס אותך, אנחנו נעשה את זה בסוף הדבר.
ובמקביל, א', קהילת המטפלים בכלל התגייסנו בערמות, ערמות, ערמות, לעזור ולתת עזרה מיידית לנושא הזה. אני ועוד לא מעט מטפלי EMID, התרפיה בתנועות עיניים, שזו השיטה המטורפת לטיפול בטראומה, בחרדות, בדיכאונות, בכל מגוון התסמינים בעצם הרגשיים, הנפשיים. הרבה מאיתנו נותנים טיפולים חינם, גם אני השבוע פרסמתי שיהיה לי יום טיפולים, אז אם אתם שומעים את זה מספיק בזמן, יום רביעי אני פותחת את הקליניקה חינם לתושבי הדרום, רק בשביל לתת להם טיפול בתנועות עיניים, כדי לעזור להם עם הטראומה שנוצרה עכשיו, וזה יכול לעשות המון שינוי. אז לטפל כמה שיותר מהר.
כן, EMID בהחלט עוזר מאוד, כאילו אני עשיתי באמת להתמודד עם איזשהו קושי שאני לא אכנס אליו פה, וזה עזר, ואני שומע על אנשים עם דברים אפילו יותר קיצוניים, כאילו שזה ממש עוזר.
נכון.
וגם מיכאל מהגגרין, או גגרין, אני אף פעם לא יודע על זה, צריך לשאול
אותו. ממועדון.
כן, הוא העלה יותר מוקדם הערב, ש... גם כן העניין הזה של מטפלים, ומי שרוצה יכול לפנות, ומקשרים למטפלים, והוא דיבר על ה-EMDR, מה ההבדל בין ה-EMID ל-EMDR?
EMDR זו שיטה יותר ותיקה, היא שמורה לפסיכולוגים מסוג מאוד מסוים, שרק להם מותר בעצם לטפל בשיטה הזאת. אני למדתי את השיטה הזאת באופן תיאורטי, כי אסור לי לעסוק בזה, אז אני לא עוסקת בזה, אני פשוט מכירה אותה. היא גם עובדת על גירוי דו-צדדי של המוח, הטיפול בתנועות עיניים שאני מדברת עליו בעצם, זה המקלות האלה והלב, אתה מכיר?
כן.
שאנחנו בעצם בעזרתם, בעזרת המקלות האלה מבקשים המטופל להזיז את העיניים לכל הכיוונים בעצם, לקצוות, וגורמים בעצם לגירוי, נקרא לזה בתיקיות שיש לנו במוח של זיכרון, לשנות את הקוד הפגום במרכאות של זיכרון טראומטי, ולפתוח תיקיות רלוונטיות אחרות, כדי שהקוד בעצם יוחלף לקוד נכון יותר, ולהטמעה בתיקיות של זיכרון רגיל. זאת אומרת, אנחנו לא גורמים לשכחה של שום דבר, לא מעלימים כלום, אנחנו כן לוקחים את הקובץ הפגום, שהוא זכור לנו בתור משהו שקורה עכשיו וחי בנו, ובגלל זה זה פוסט טראומה, כי אתה ממש חווה את כל הרגשות הקשים של האירוע כאן ועכשיו. ואנחנו הופכים את זה לזיכרון כמו כל זיכרון אחר, שאפשר לספר עליו ולעבור עליו עם החיים שלנו קדימה. זאת אומרת, זה ממש פותר את העניין, לא עוזר לחיות לצד, בשונה מכל טיפול אחר שאני מכירה. EMDR גם אמור לעבוד בצורה שונה, הוא לא עובד רק על העיניים, הוא עובד גם על תחישה עם חשמל וכל מיני אלמנטים אחרים. אני יכולה לומר לך שהגיעו אליי מספר לא מועט של מטופלים ב-EMDR, שעברו טיפול חודשים לא מעטים, וזה עשה אצלם שינוי. אבל אז הם התחילו אצלי את ה-EMID וזה פתר להם את זה. בכלום זמן, גם אתה היית, שום דבר. ממש טיפולים בודדים.
נכון.
אז אם רוצים לפתור את זה כאן ועכשיו, זה EMID. הוא יכול לעזור בין טיפול שניים לכמה טיפולים, אבל זה לא נמשך שנים כמו כל טיפול אחר. ופותר את זה.
מעולה. אז רציתי לדבר איתך הפעם.
כן.
היה חייב להכניס את המשפט הזה.
כן.
על מערכות יחסים בתקופה המטורללת הזאת.
על מה רצית לדבר איתי? האם יש מערכות יחסים? כן.
לא לכולם. לא לכולם יש מערכות יחסים. מי שאין לו מערכות יחסים, אז זה בהחלט תקופה, נראה לי, קשוחה להכיר. כן, כן, תקופה קשוחה להכיר. לא, קפץ לי לראש כאילו, מישהי שרצה לצאת לדייט ורצו לצאת לים, וכאילו לא התאים לצאת עם מישהו שהיא לא מכירה עכשיו לים בחושך, כאילו, אפרופו ניהול סיכונים.
כן.
בוא ניפגש בבית, אצלי אפילו. העיקר תבוא, תהיה באור, אני רוצה לראות אותך דרך העינית של הדבר קודם. יש לזה שם?
עינית של דבר. כן.
ויש את המערכות יחסים המונוגמיות הקלאסיות, כאילו של זוג שאולי הבן זוג בבית, אבל הוא נוכח נפקד, כי הוא מתכנס בעצמו, או יוצא להתנדב, או גויס בצו 8. כדי לא להיות מגדרים, כי אני מכיר כמה כאלה שהם קצינות וחיילות, שהם גם כן מגויסות. אז...
אבל אתה מדבר רק על מצבים שבהם מישהו נהדר מהבית, וזה מה שמקשה.
שאמרתי, יש גם נוכח נפקד, כאילו של בן אדם שפשוט מתכנס לתוך עצמו, או יוצא לעשייה, והוא לא שם ברמה.
וזה גם לא חייב לכלול אלמנטים כאלה של, אתה יודע, נפקדות, כמו שקראת לזה. הסיטואציות האלה, מלחמות בכלל, מכניסות אנשים לסטרס, גם אם הם לא נעלמים ובהלם ובחוסר עשייה, הם בסטרס. יש להם חששות ואי ודאות ולחץ, עצב, כעס, חוסר פניות, אין לך סבלנות לכלום, בטח לא לשמוע את הבן זוג, בת זוג, מבקשים לך לעשות כביסה כרגע, תעזבי אותך, אני רוצה לראות חדשות עכשיו, או גרביים זה לא מה שחשוב. הדאגות הפיננסיות. הרבה עסקים נפגעים בשלב הזה. גם זה מביא סטרס הביתה.
כסף תמיד מלחיץ.
כסף תמיד מלחיץ. הילדים בבית. הילדים בבית בתוך הסטרס הזה, זה מוסיף עוד סטרס משלו. בין אם זה ההתנהלות או הלחץ של הצווחנים הקטנים בבית, בין אם הם סבבה ובין אם גם הם בלחץ משלהם. שזה עוד רובד.
Okay. עוד בני משפחה שמצטרפים
בהחלט.
לקור היתוך הזה.
אז המקומות האלה, בין אם הבן אדם נמצא בבית, לא נמצא בבית, כל אחד והסיבות שלו, לחלוטין יכול להשפיע על מערכות זוגיות. להבדיל, גם בתקופת הקורונה, אנשים נתקלו בזה. הרבה מאוד זוגות מצאו את עצמם בבלגן אטומי, באמצע בריכת בוץ בבית וקרב מתמשך, כי לא יודעים מה לעשות עם עצמם, כי הם תקועים בבית, כי קורונה. עם ילדים, עם בעיות כלכליות, עם סטרס, עם סוג של אותו דבר. כי פה אתה מפחד שקורונה תיפול לך על הראש, ופה אתה מפחד שטיל או איזה מישהו ייכנס לך הביתה. אז להבדיל, אבל ראינו דוגמה לזה. זה בהחלט יכול ליצור הרבה מתחים והרבה שינויים במערכות יחסים, התרחקות מהצד השני. זה גם יכול להביא להתקרבות. כלומר, אנשים שאין להם זוגיות, יכולים למצוא את עצמם מחפשים תמיכה, כתף, מישהו, אתה יודע, לחבק מדי פעם, ולייצר לעצמם מערכות יחסים יותר מאשר בזמנים אחרים. בין אם פתאום זה יכוון אותם למישהו הנכון עבורם, בין אם זה יכוון אותם להתפשר כי העיקר שיהיה מישהו, זה לחלוטין גם יכול לייצר מערכות יחסים. זה יכול להוביל לבריחה ממערכת יחסים שהתגלו בקשיים בגלל המצב, למערכת יחסים נוספת אחרת, בין אם בפתיחה ובין אם בבגידה. אז זה יכול להביא מכאן ומכאן שינויים, קשיים, שיפורים, כל אחד ומה שהוא חווה בתוך זה.
כן, לגמרי, זה, את אמרת כאילו פתיחה וזה, אז כן, לגמרי יכול לקרות. הבן זוג נמצא בצו 8,
ואתה מחפש נחמה?
והשכן עוזר עם הילדים.
כן, כן. אז כאלה, וגם בתוך הקשרים החדשים שנוצרים, אתה תוכל למצוא כאלה שבגלל המצב לא ירצו להיכנס לקשר מחייב, וכל מה שהם רוצים זה לכאן ועכשיו תמיכה, משהו שיהיה להם וינחם אותם.
להרגיש חיים לרגע.
בין אם הם מודים בזה או לא. כן. את המשהו, מישהו שיהיה לצידם. בין אם הם מודעים לזה ומדברים את זה או לא, אין להם את היכולת להתחייב או את הרצון, ואז כשיגמר המצב הזה, הקשר יסתיים. או דווקא אנשים שמתוך חוסר הוודאות וחוסר הביטחון הזה, מוצאים את עצמם אפילו לראשונה בחיים, אתה יודע, אני אקח את זה אקסטרימי, מבקשים לעצמם איזושהי יציבות בחיים, ומוצאים קשר שישאר איתם לנצח כי הם הבינו משהו על עצמם. זאת אומרת, זה יכול לקחת אותך לכל כך הרבה כיוונים, אבל זה בהחלט משפיע.
אז איך מתנהלים בתוך הדבר הזה?
הדבר שהוא מה?
זה הפערים שמתגלים. בין, כאילו החלק הזה שאמרת, נמצאים בבית, אז יש, יכול להיות פתאום ויכוחים פוליטיים, אפילו שכאילו כולם מאוחדים וזה וכזה. אבל כן לפתוח טלוויזיה ולראות חדשות כל היום, או להיות בטלפון וזה, לצרוך את המידע או להתעלם מהמידע, כאילו כל אחד...
להסביר לילדים, לא להסביר לילדים, כן לרוץ לממד, לא לרוץ לממד, אין ספור דוגמאות לזה.
תפיסות שונות.
כן.
וגם על העניין המיני, לצורך העניין. יש אנשים שנכבה להם.
ויש כאלה שבייבי בום, 9 חודשים אחר כך.
שזה גם כן, כאילו, הצורך ההישרדותי. ויש כאלה שזה חלק מהעניין שלהם של להרגיש חיים. ואם אני אקח את להרגיש חיים, אז בשנה האחרונה אני התחלתי לרקוד. וחלק מהריקודים הובילו אותי למסיבות, המסיבות הובילו אותי גם לתקלט ולקהילת הטרנס, שחוותה פגיעה עצומה.
כן.
ומותר לרקוד או אסור לרקוד. מותר לשמוע מוזיקה שמחה או...
אתה מדבר על החילוקי דעות בבית.
כן, כן, כן.
זה נכנס בתוך הרשימה הזאת, נכון.
אז באמת, כל הקשיים האלה, שצריך, איך מגשרים עליהם? זה שתי דעות, כל אחד מחליט על עצמו.
נתת פה את הפתרון, כל אחד מחליט על עצמו, נורא נורא קל.
איפה ישמעו את הפרקים? אנשים היו שומעים את זה בדרך לעבודה.
עם אוזניות, נגמר העניין. אבל מה שצריך לזכור זה ששוב, אנחנו נמצאים במצב שהוא מאוד 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 לא שגרתי בכל קנה מידה. גם למי שכבר מורגל למצב הביטחוני הזה, זה אירוע שהוא הראשון בסדר גודל כזה. הוא מייצר ממש קרע במערכת הפנימית שלנו, בסדר שלנו, בכל מה שידענו. הוא מייצר קרע במערכות היחסים, הוא מייצר קרע במערכות היחסים שלנו מול המדינה ומול מי שהיה אמור לשמור עלינו. יש פה הרבה מאוד חוסר עונים, הרבה אלמנטים של חוסר ביטחון בתוך זה. ואנשים בקלות יכולים ללכת בתוך זה לאיבוד. ובתוך מערכת היחסים, וזה גם כיוון של העזרה הראשונה הטיפולית שנותנים מי שלא מטפל בתנועות עיניים, זה בעצם וינטלציה. זאת אומרת, להיות ולהקשיב, לאפשר, אם אתם בתוך מערכת יחסים ואתם עכשיו רק בבית, עם הילדים, אין ילדים, לא משנה. אתם אלה שלא יוצאים עכשיו מהבית. תאפשרו אחד לשני לדבר, להוציא את מה שקיים בו. אנחנו בתוך אירוע שהוא טראומה. טראומה מתמשכת אפילו. אנחנו לא יודעים מה קורה, חלקנו איבדו אנשים, חלקנו איבדו בית, חלקנו לא יודעים מה עלה בגורל האנשים שנחטפו ככל הנראה. אנחנו עדיין בתוך זה, להוציא, לשתף.
מה אם, יש לי כבר את התשובה, אבל מה אם אין למי?
אני מדברת על מערכת יחסים, אם אין למי תפנו, תכתבו לי, אני אפנה אתכם למטפל בהתנדבות.
כי
יש עכשיו המון למי.
שזאת התשובה שקפצה לי, אבל באמת יכול להיות מאוד, תסכול מאוד גדול, שהאוזן הקשבת שלנו, החבר הכי טוב, הבן זוג שהוא החבר הכי טוב, לא מוכנים לשמוע, הם לא יכולים, אין, הם מוצפים
לא להעמיס עליהם, כי גם להם יש, נכון. ובגלל זה אני אומרת, קהילת המטפלים באמת, כולה, נרתמה לצורך העניין הזה, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, ומטפלי NLP, ומטפלי תנועות עיניים, וכל המישורים, אנחנו פה, וכבר פנו אליי, אני פרסמתי פוסט שקרא לפנות אליי, כדי שאני אעשה תיווך. מי שלא מוצא כזה, תפנו אליי, אני אעזור לך למצוא. יש הרבה מתנדבים היום.
ונקודה נוספת שקפצה לי, אנחנו פותחים, אני פותח מלא 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 חזיתות, לא יודע מה יהיה עם הפרק
היום
הזה.
היום אם צריך שיהיה פרק ארוך, יהיה פרק ארוך, אנחנו פה.
נושא של אשמה. עלה המון.
נגעת בול בנקודה הבאה שלי, כן.
דיברתי עם אנשים שמרגישים המון אשמה, על למה הם ניצלו, למה הם לא
בהחלט.
זה. המון המון אשמה, על, בגדול על זה שהם פה. על זה שלהם לא קרה. או על ה... אני עם הטראומה שלי, יש אנשים עם טראומה הרבה יותר גדולה, אין לי לגיטימציה בכלל להרגיש
נכון.
את מה שאני מרגיש.
והעניין הוא, זה כבר האלמנט הטיפולי יותר, אבל העניין הוא לעשות רפריימינג לדברים האלה. חלק מהמרכיבים של טראומה, זה לא חלק, זה בעצם הבסיס שעליו נשארת טראומה, זה אשמה, בושה וחרטה.
תפרקי רגע. קח לי שנייה לעצור את זה בראש כדי לעשות...
אנחנו אשמים על זה שאנחנו שרדנו. אני אקח מקרה אחר, בסדר? ואני נותנת פה עזרת טריגר, אונס. אני מדברת כאחת שעברה את זה, אז אני מכירה את הבפנוחו של העניין. יש לך אשמה, מה עשיתי שם שגרם לזה? מה לא עשיתי שיכל למנוע את זה? חרטה על הדברים שכן ולא עשיתי, ואולי בושה. אני לא יכולה לדבר את זה, כי זה יעשה אותי אשמה בעצם בכל מה שהיה שם, ואני הבאתי את זה על עצמי, ואז אתה מתבייש במי שאתה. קנה לגבי מה שאנחנו עוברים פה, יכולתי להציל, לא יכולתי להציל, ברחתי, נשארתי, מי אני והצרות שלי לעומת מה שאחרים עוברים. הכל עם אותם אלמנטים, אשמה, בושה, חרטה. אז בהיבט הטיפולי, אם אנחנו מזיזים עיניים, אנחנו מזיזים עיניים בעצם על הכל, וזה פותח ומטפל בזה. אבל בשיח, העניין הוא לעשות לדברים רפריימינג, זאת אומרת, הזווית הראשונית להסתכל על זה, ואני אחזור לדוגמה שלי בסדר, כדי לא להיכנס פה לטריגרים עכשוויים. הזווית הראשונית שלי לצורך העניין, נתנו דוגמה שהאשמה שלי הייתה על, אני הבאתי את זה על עצמי, כי עשיתי או כי לא עשיתי מספיק, נכון? כי הייתי שם באותו רגע וכי לא צעקתי. והרפריימינג לזה הוא שהייתה לי לגיטימציה להיות שם, אני לא ביקשתי ממנו לבוא ולעשות את זה, הוא אדם שלא שאל ופלש לגבול שלי, ולא צעקתי כי הייתי בהלם, ואחד מהתסמינים הוא המצב של פריז, הכיפאון הזה, לא יכולתי לעשות יותר ממה שעשיתי, עשיתי את המקסימום שהיה לי באותו רגע. ואז זה נותן לך איזשהו נרמול לסיטואציה. ברחתי משם, הצלת את עצמך, בשביל הילדים שלך, בשביל ההורים שלך, בשביל המשפחה, בשביל לתת כוחות למישהו אחר, בשביל, בסדר? זאת אומרת, להסתכל על זה מזווית אחרת. אני מרגישה אשמה על הצרות הקטנות שלי לעומת מה שאחרים עוברים. אבל הצרות שלי מדברות על הילדים שלי וגם להם אני צריכה לעזור. או, אז שוב, לחפש זווית אחרת, להסתכל עליה ולמצוא את האמת האחרת שבה אין אשמה, בה יש פשוט מציאות שמנכיחה את מה שהיה, זה כל מה שזה. לא אנחנו אשמים במה שקרה, המרצחים אשמים במה שקרה. אנחנו פה בשביל לעשות את הטוב ביותר שאנחנו יכולים.
כן.
זה המקסימום שיש לנו.
אוקיי.
כן, עוד שאלות.
נושם רגע.
כן.
כן, היה לי לא פשוט. חבר טוב שלי נרצח בגל הראשון. אתמול הייתה הלוויה שלו.
חבר טוב שלך, מטופלים שלי, חברים, כן. כולנו יש.
אז כן, ומרגיש כאילו כל השבוע שאין אין, אין לנשום. קשה לנשום. וחוסר פוקוס,
כמו שאמרנו, כל אחד והדרך שבה הוא מקבל את זה ומתמודד עם זה, זה יכול לבוא מכל כיוון. אמרנו, מהלם וכיפאון וחוסר כלום, אין לך שום דבר חוץ מפוך או צפייה בחדשות בלופ, לבין ללכת ולעשות, כל הזמן לעשות. אחת הדרכים היעילות, אם אנחנו מסוגלים, כן? להוציא את עצמנו מהמצב הזה של ההלם, של תחושת הקורבן, היא ללכת ולעשות למען אחרים. אני ביום הראשון הייתי באוט לגמרי, זה התחיל בשבת, כבר באותו יום לקחתי את עצמי ואת הילדות שלי לצפון, כי היינו פה במתח, זאת אומרת, הם נכנסו לממד, יצאו מהממד, לכו תאכלו פנקק, עוד לא נותנות ביס וכבר צריך לרדת, זה לא מתאים, וישר נסענו לצפון, ואני הגעתי לשם והבנתי שאני בהתקף חרדה. לא מצליחה לתקשר עם עצמי, בטח שלא עם אף אחד אחר, ולמחרת עשיתי את מה שאני יודעת לעשות, והתחלתי לעשות. והעשייה הזאת, לטפל ולתמוך באנשים אונליין, ולהיות ולקבוע עוד, ויום של טיפולים פרונטליים שברגע שאני אחזור, ויום של התנדבות, וכל הזמן לעשות. ואני יכולה לומר לך שההתקף חרדה נגמר שם, בנקודה הזאת. חזרתי לנשום, חזרתי לחייך, חזרתי לחיות. אפילו האשמה התבטלה, כי אני יודעת שאני עושה מהמקום שלי את כל מה שאני יכולה לעשות. אני לא עושה כמו אחרים, אבל אני עושה את מה שאני יכולה לעשות. אז גם זאת צורת התמודדות. יש אנשים שצריכים לקחת את הרגע ולאבד את זה, ולהבין מה קורה פה ומה המציאות החדשה. והם פחות יודעים איך לתווך את זה החוצה. ויש מנעד שלם של התנהגויות כרגע. צריך לזכור שאנחנו כרגע במצב שלא חווינו כדוגמתו וכעוצמתו. זו טראומה שמתרחשת עלינו עכשיו. כל צורה שבה אנחנו חווים את זה ומתנהגים את זה, היא לגיטימית. לא נקבל בברכה, אתה יודע, פגיעה באחר, תשתדלו להימנע מזה, אבל מעבר לזה, כל צורה שבה אתם מקבלים את זה היא לגיטימית. תנו לעצמכם רגע להבין מה קורה פה, ואז תמצאו אוזן קשבת. אמרנו, אם אתם לא מוצאים, תפנו אליי, אני אפנה.
אני חושב שבאמת אחד מהדברים שמאוד, לא יודע אם מאוד עוזרים, אבל עוזרים, כי זה לא טיפול וזה לא מקדם, אבל להישאר עם התחושות פחות עוזר, אז להוציא אותם החוצה יותר. זאת אומרת,
תכף אני אתן לזה דיוק, כן. אל תדחיקו, זה מה שאתה אומר.
כן, לא לדחוס את זה עמוק עמוק פנימה, נכון. אלא להוציא החוצה, שבין אם זה אנשים שלא רוצים לדבר, אז ראיתי חברה טובה שפשוט כותבת לעצמה, כאילו אפילו לא במחברת בטלפון, פשוט מוציאה את המחשבות שלה כדי שייצא.
תכתבו, תדברו, תציירו.
כן, ועכשיו כתבתי בפוסט שלי בפייסבוק, לא כתבתי הרבה השבוע כי לא הייתי שם, אבל שביום חמישי בערב אמרתי, טוב, אני חייב לצאת מהבית, ויצאתי לאמא שלי וגם אתגרתי את עצמי, הלכתי כאילו למקום שאני אוכל בו בדרך כלל, שזה מסעדה של ערבים, כי רציתי להרגיש כמו שאני מרגיש נורמלי, שאני הולך לשם ואני מכיר אותם, הם מקבלים אותי וכאילו, בן בית שם כזה, ולהרגיש את תחושת הביטחון, והייתה ולא הייתה, את יודעת, כאילו, ראיתי שאני עדיין דרוך, אבל, ומשם קפצתי לאמא שלי, ועברה מישהי, כאילו, הוצאתי מישהי במעבר חצייה, ואני רואה איזה מישהי יפהפייה, כמו שיש הבנות מהמסיבות, הבנות שנחטפו ונרצחו, עוברת שם, עם סמלה פרחונית, וכולה חיוך, כולה הפי, אני אומר, זה בחירה,
נכון, נכון, ואנחנו מרגישים אשמים על היכולת שלנו לשמוח בתוך מה שקורה, אבל דיברנו מקודם על אשמה, מה שקורה קורה ממילא, אנחנו נעשה את מה שאנחנו יכולים ממילא, מה ייתן לנו לבחור לא לשמוח, אם יש לנו את היכולת כן לעזור לנו להתגבר, להפך אפילו, דיברת על להוציא, אחד מהטיפים החשובים שאני חושבת שאני יכולה לתת, זה אם יש לכם את היכולת עכשיו לדבר על משהו אחר, לחייך יותר, לעשות למענכם, לרקוד, לטייל עם הילדים איפה שכן בטוח, לעשות משהו לנפש שיעשה לכם טוב, תעשו את זה. למה? כי אתם עושים ריפרמינג למצב הרגשי שלכם. אתם מסתכלים עליו ממקום אחר, נכון משהו קורה, אבל יש לנו גם את היכולת לשמוח. אנחנו לא מקבעים את הטראומה, האובדן, האבל שאנחנו נמצאים בו, אלא מאפשרים לעצמנו, לאבד את זה בצורה נכונה יותר, ולעבור מזה הלאה, ולא בעצם להטמיע את הטראומה בתוכנו. אנחנו נוכל להתגבר על זה בצורה טובה יותר, ופחות לסבול מפוסט טראומה. זה אחד. שתיים, נכון שמאוד מאוד מומלץ לדבר את עצמנו, ולא בעצם להימנע מזה, להדחיק את זה וכו'. אבל עם זאת, אם עברנו משהו כרגע, ו... יש לנו שם איזושהי חוויה, ולרוב היא גם תהיה לא מעובדת, כי אנחנו בטראומה הזאת. הדרך המומלצת יותר לדבר את החוויה הזאת, היא לא דרך פלח הרגשות, אנחנו מדברים בגדול על איך אנחנו חווים את העולם, יש לנו מעגל חוויה, okay. שמורכב מפעולות, מחשבות, רגשות. שלושה פלחים. ובמקרה הספציפי הזה, מומלץ לדבר לא דרך פלח הרגשות, תתאר לי מה עברת שם, דרך מה עשית, מה הפעולות שעשית. זה גם נותן סדר למה שקרה שם, ומוציא מהכאוס והבלגן וחוסר הוודאות של מה היה. שמעתי שראיתי שחוויתי, זה נותן לך סדר, וסדר נותן יותר בוודאות וביטחון, מוציא מהבלבול, וגם עוזר לך איכשהו לנרמל ככל האפשר, אתה יודע, שוב, אנחנו מדברים על סדרי גודל מטורפים פה, אבל עוזר לך לנרמל את מה שקרה, מה שעשית, מה שלא עשית, מה שחווית, מה ש... במקום להיכנס לרגש ולכמה קשה היה שם, ולהשמע ולחרטה, אתה נשאר במה היה, ומסדר את זה לתוך הריפריימינג שדיברנו עליו. נותן לזה איזשהו מקום יותר מנוהל.
אוקיי, שתי נקודות. אחד, יש אצל הרבה אנשים שכל מה שמתחולל בהם זה הרגשות. זאת אומרת, אין שם...
אין דבר כזה, זה הפוקוס שלהם. אין דבר כזה, לכולנו יש מעגל חוויה. מחשבות יש לך?
כן.
רגשות יש לך?
כן.
פעולות יש לך?
לא תמיד.
יש לך פעולות שאתה עושה?
אם יש אנשים שכל מה שהם עושים כרגע זה להתכנס בתוך עצמם וזה, יכול להיות שמהבוקר...
התכנסות זאת פעולה. לכולנו יש את זה. כולנו עושים פעולות. גם אם אנחנו יושבים כל היום, זאת פעולה.
אוקיי.
מה עשיתי? ישבתי? מה לא עשיתי? לא עמדתי. זאת פעולה. המטרה היא, ואני עובדת עם אנשים דווקא מהתחום של הזוגיות, של מערכות יחסים, הרבה פעמים יושבים מולי, זה כדוגמה על מה אני מדברת, יושבים מולי זוגות שבאים לפה בפיצוץ על סף פרידה, וזה סיפור אמיתי, גירושין.
אוקיי.
למה? כי הם לא מצליחים לדבר. הוא מסתיר ממני, הוא לא רוצה לשתף אותי, היא חופרת, היא לא מבינה על מה אני מדבר, כזה קרע. בטח נתקלת פה ושם וזוגות כאלה.
אף פעם לא.
ואז אני יושבת ושואלת אותם, תנו לי דוגמה לשיחה ביניכם, והיא אומרת, אני רציתי שיספר לי איך היה אתמול בסופר, והוא אומר, סיפרתי לה שהיו שם 4 עגבניות, ולא מצאתי מלפפון חמוץ. והיא אומרת, את רואה? הוא לא מספר לי כלום. מה היא רוצה? היא מטריפה אותי, לא שומעת על מה אני מדבר. כזה. מה רצית שהוא יספר לך? פה זאת ההתערבות שלי, רציתי שהוא יספר לי איך הייתה לו החוויה של הקניות, איך הוא הרגיש. היה לו טוב לבד, הוא רצה שאני אבוא איתו, הקופה הייתה נחמדה. מה הבנו פה? היא מדברת על תחושות, על רגשות. הוא מדבר, פעולות. עשיתי, מצאתי, קניתי. הם לא נפגשו כי הם מדברים בלבל לגמרי שונה. את אלה הבאתי להבין שכשהוא מספר לה על עגבניות במלפפון, הוא עדיין מספר לה, מתוך הפלח שלו, לשאול שאלות יותר מדויקות, והוא הבין שהוא צריך לדבר בפלח אחר. ואז כיוונתי אותם בעצם למצוא שפה משותפת. זאת הייתה דוגמה לזה שאפשר, ולכולנו יש את כל הפלחים. אם אתה מדבר ברגש, אני יכולה לשאול אותך שאלות מכוונות. הרגשתי מוצף, והייתי זה, והרגשתי חלש, ואני אשם. מה עשית שהרגשת את הדברים האלה? איפה היית? מה היה שם? מי עשה? מה אמר? אתה תענה לי על זה. את שאר השיחה אני אכוון לזה, תק, העברתי אותך למקום אחר. אני לא מתעלמת ממה שאתה מספר לי. אני נותנת לך לספר הכל מפלח אחר. יש?
מעניין.
הנה, אני מלמדת אתכם עכשיו טיפול.
גם אני לא שמעתי את זה. הדבר השני
אתה שמעת את זה כבן זוג שלי, פשוט לא שמת לב, כי אני NLP-סטית מוכשרת ומכניסה את זה בתוך הסאבטקסט.
כן.
תודה בזה.
מודה.
כן.
הדבר השני זה באמת המסגור מחדש, זאת אומרת, ריפריימינג, של... שהיה לי את המשחק עם הילדים, אולי זה מוזכר באיזה פרק, נראה לי שלא, שלא תמיד יכול להיות יותר גרוע, שנותן פרספקטיב.
רלוונטי מתמיד, כן.
זה רלוונטי תמיד.
כן.
אנשים לפעמים שחושבים על זה אומרים, לא, אבל זה יכול להוריד. לא, זה לא יכול להוריד, כי בעצם אתה רואה את הנקודה שלך, ואתה יכול לראות שכל מקום שאתה במקום הכי נמוך שלך, התאום היא כל כך עמוקה, שהלמעלה יותר קטן.
אני פחות מתחברת לזה, כי אתה עושה סוגסטיה פחות בריאה ופחות חיובית, ואני מעדיפה סוגסטיות יותר חיוביות ומקדמות. בסדר? כי אתה אומר להם, מגניב שאתה פה, תסתכל אחורה, רואה כמה גול, יופי. אבל אתה לא אומר להם, מגניב שאתה פה, ותראה עוד לאן אתה יכול להתקדם.
כן, גם על זה אני רוצה לדבר.
תודה.
אז כאילו התחלת את הפרק עם המספר של הנרצחים באירוע, ודיברתי עם מישהי וכאילו... על הטראומה שלנו, ואמרתי, את יודעת, הסתכלתי על המספרים, זה המון אנשים, אם אני מסתכל על כמות האנשים שהייתה במסיבה, נגיד 3,000 שדיברו עליה, בוא נגזים ש1,000 הלכו לפני 6 בבוקר, למרות שאני מניח שלא, אבל נגיד זה, אז...
איזה מזל שזה נגמר רק בכמות כזאת.
אז 20%? 80% בחיים.
נכון, אתמול חישבנו את זה, משהו כמו 15% נפגעו שם, כן.
אז זה לא עושה את זה פחות נורא, אבל... בפאניקה הזאת של אם אני הולך למסיבה, אין סיכוי שאני אצא בחיים, זה שנייה מכניס רגע אוויר של אוקיי. כאילו, הרוב חיים. לא, בכוונה לא אומר בסדר, כי זה טראומה קשה.
כן, כן.
אבל,
נכון.
אז כן, אז גם בקטע הזה, אז אפשר להסתכל על הדברים ולנתח אותם ולצאת מהם, וגם אני מתייחס למה שאמרת, לפרספקטיבה והבחירה שלנו של איפה לראות, כאילו, אם להגיד, אם כן להגיד את הבוקר טוב, או כן לחייך, ובאמת, הלצאת ולעשות טוב, ולא להגיד, כאילו, אם הפוקוס שלנו הוא במילים שלנו, המצב חרה, וזה, זה מוריד ומקבע את זה.
האנרגיה זורמת למקום שאליו מופנה תשומת הלב שלנו. ככה זה עובד. ואם אנחנו חווים עכשיו סיטואציה נוראית, ואנחנו ניקח את זה עלינו, ונלך עם פרצוף של הסיטואציה הנוראית, ולא נסכים לחייך ולשמוח ולהמשיך בשגרת חיינו, תוך כדי שמתמודדים עם זה, שוב, אף אחד לא תומן את ראשו בחול, וזה לא שאנחנו אומרים, לא אכפת לנו. אנחנו עושים. אתה באת היום במיוחד לפה כדי להקליט פרק, למרות שקשה לך, ואתה חרד מהמצב, ועדיין התייצבת בגדרה. למה? כי חשוב לך להקליט את הפרק הזה. ואנחנו מתנדבים ומטפלים, אני מזכירה שוב, יום טיפולים במתנה חינם לתושבי הדרום. למה? ככה. כי כל קהילת המטפלים התגייסה לזה. כי כולנו פה. אז אפשר גם לחייך במקביל לזה, כי מול כל זה יש לנו עוד את החיים שלנו. ואם אנחנו נלך לא מחויכים, ואבלים וחפויי ראש ביום יום שלנו,
או חזקים ומלחמתיים, כאילו,
ככה יצבא לנו היום, והחיים, וכמו שאמרתי מקודם, ההתאוששות תיקח הרבה יותר זמן, או שבכלל ניקח את זה איתנו for good אם לא נטפל בזה. וכשאתה מאפשר לעצמך להבין שזה קורה, ועדיין במקביל מותר לנו לחיות ולהרגיש דברים אחרים ולחייך, אתה מקדם את ההתאוששות שלך, האנרגיה שלך, מזרימה יותר, אתה יודע, אוויר נקי לתוך זה. אני נתתי דוגמה שאני קלטתי את עצמי בהתקף חרדה, ניערתי את עצמי והתחלתי בעשייה, עשייה, עשייה. האנרגיה שלי מכוונת לשם, העשייה הזאת היא חיובית, היא מחויכת, היא מקדמת, היא חיה. אז זה צובע לך את היום בצבעים לגמרי אחרים. וזאת לא התעלמות וזאת לא הדחקה, וזה בטח לא זלזול באף אחד, להפך. להפך, קח את האנרגיה הטובה הזאת, ותעשה עבור ובשביל מי שכאן. אם כבר אנחנו פה.
כן, לגמרי כזה, והשאלה שאלתה לי, כאילו זה באמת, סביב העניין הזה של אשמה ובושה, אז יש אנשים ששואלים אותם, אז מתי זה בסדר? זאת אומרת, מתי זה בסדר לשמוע מוזיקה טובה, מתי זה בסדר לרקוד, לאו דבר כאילו לסכן אנשים בזה, אבל לרקוד אפילו בבית, אנשים מתביישים, לשים מוזיקה שמחה בבית ולחייך.
מי מחליט אם לא אנחנו עבור עצמנו?
אז יש אנשים באמת שאומרים, היום, כי זה מה שיעשה לי טוב. יש אנשים שאומרים, בוא ניתן לזה שבוע, לזכר החבר, בן זוג,
למשפחה
וזה.
אני חושבת אבל שנורא חשוב להבין שהמצב הזה הוא מצב חריג. אין שום טעם בשיפוטיות, אין שום טעם באשמה. אנחנו כל אחד חווה את זה בצורה שלו, לפי המפה שלו והיכולות שלו להתמודד עם כל דבר. היה פה בום. אני לא יודעת אם שומעים את זה בהקלטה, הרבה בומים, יש פה הרבה בומים. אשמה, שיפוטיות, ביקורתיות, על אחר או עלינו, פשוט מיותרת כאן, כי לכל אחד יש את המחשבות, את הרגשות שלו, את היכולות שלו לפעול באותו מקום. העשייה או ההתכנסות, זה בסדר, אנחנו בתוך זה כרגע. זה שאתה עושה המון ואני לא, לא אומר שום דבר, שום דבר. חוץ מזה שאני אקנה בכלל זה שאתה מצליח. אבל באמת, תאפשרו לעצמכם לעשות את מה שנכון לכם כרגע, לא להאשים לא את עצמכם ולא אחרים על זה שאתם כאן או אחרת.
אוקיי. איזה טיפ יש לך להתמודדות הזוגית בבית, כאילו של הסיר לחץ?
אז קודם כל, כמו שדיברנו פה עכשיו, אם מתאפשר וינטלציה, אל תחייבו אחד את השני להקשיב. אם מתאפשר לכם קצת לדבר אחד את השני, אחד לשני. שיפוטיות, אשמה מחוץ לבית. חמלה, 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 כרגע. זה המקום להיות רכים. להבין שאם אני אסופה ומתמודדת, ואתה כל היום מתחת לפוך ורואה חדשות, או לא מתפקד, או לא מקפל גרביים, מותר לא. אין פה מקום לביקורת. כל אחד מתמודד אחרת. נורא חשוב. אם אתם לא יכולים להקשיב אחד לשני, בבקשה תמצאו גורם מטפל, או חבר טוב, או בן משפחה אחר, כלבלב, לא משנה. לכו ותוציאו מעצמכם את מה שקיים בכם. אל תסתובבו עם הפקעת הזאת בתוככם. אם צריך גישור בדברים שאתם לא מצליחים, ברשימת המטפלים יש גם כאלה, בבקשה, תפנו. יש מכל הכיוונים כרגע. הפרוטוקול בעיקרון במצבים כאלה, כמו עכשיו, זה כמו בעצם שבורה. לעטוף, לקבע, ולתת לזה להחלים. בסדר? זאת אומרת, לתת לעצמנו את הזמן, לדאוג להרבה משאבים, להרבה תמיכה, למלא את עצמנו ביכולות, לא לשכוח, כמו שאמרתי, אני עוזרת, אני מקשיבה, אני פותחת פה את הקליניקה בחינם, אני כל היום בזום או בהודעות, אבל אני עושה גם לעצמי. אני דואגת שיהיו לי את הרגעים שלי, להתמלא, לקחת פסק זמן, לחייך, לא לאבד את עצמנו. חשוב, חשוב, חשוב. אחרת, אנחנו נהיה מלאים, לא יהיה לנו יותר לאן לתת. נתרסק. לא לבני זוג, לא לילדים, לא לחברים. אז תזכרו לקחת גם את הרגע לעצמכם, לעטוף את מי שסביבכם, אבל קודם כל אתכם, שיחת החמצן, אתה יודע, הדוגמה הקלאסית הזאת של המטוס. קודם כל ההורה שם על עצמו, אחר כך על הילד. אחרת, מה עשינו בזה? תדאגו לעצמכם בתוך זה. והרבה סבלנות, ולשמור על עצמכם. אז שוב, למלא את עצמנו, ואז לתת לאחרים. לאפשר לעצמכם להבין שלכל אחד יש את הדרך שלו להתמודד ולהתנהל. אין טעם לריב על זה עכשיו. אין טעם לדרוש שום דבר מעבר לזה. בגדול, לרוב, אנחנו כן נחפש ביטחון, והרבה מאיתנו ילכו לחדשות ולשמוע מה קורה וכו'. אבל יש מצבים, זה לא אצל כולם, אבל יש מצבים שברמה מסוימת, זה כבר too much וזה מעודד חרדה. מתחזק אותה, מתפעל אותה, מגביר אותה. תבדקו את המינון הנכון לכם. אני יודעת שאני ביום יום לא רואה בכלל חדשות, כי אין לי שום צורך בלשמוע צרות של אחרים. היום אני נכנסת פעם פעמיים ביום רק בשביל לבדוק איפה נופל ומה ומי צריך עזרה. וזה מספיק. לי זה מספיק. שכל אחד ימצא את המינון הנכון שלו.
כן, לגמרי, אנחנו באותה אסכולה, כאילו באמת של להיות מנותקים. הבן שלי, כאילו, הבן שבצבא הוא זה שמחובר לעניינים, וכותב לי, אבא, הפתעה חדשות, כזה.
זה הרגע להתעדכן.
ובאמת, היה את זה של, אוקיי, בוא נפתח ונראה. ואני נדבק לשעות. עכשיו, גם עכשיו שהצלחתי להגיד, אוקיי, אני פותח, זה היה פעמיים ביום, זה ירד לפעם ביום, אבל עדיין אני, אז אם אני לא שם, אז אני אומר, טוב, אז אני אכנס רגע לפייסבוק, והרבה מהחברים שלי, הם נפגעים מעגל ראשון, ואתה גולל, ועצב, 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 וזה לא נגמר. אני יכול למצוא את עצמי 3 שעות לתוך הדבר הזה.
אבל זה לא נכון, זה אתה עושה את זה לעצמך. כי אם אתה רוצה לא להתקל בזה לצורך העניין, או להמעיט את החשיפה, ואתה יודע שכל הפייסבוק מלא בזה, אל תיכנס כרגע לפייסבוק, או תיכנס וישר לקבוצת צחוקים או משהו. זאת אומרת, יש לנו דרכים להתמודד עם זה. זה לא תירוץ שקביל אצלי, אתה יודע. כן. כי אתה מחפש את הבריחה לתוך מה אני אעשה, אני נשאב לזה. לא, יש דרך להתמודד.
הנקודה שלי הייתה פשוט להיות במודעות
בהחלט.
לעניין הזה ששמתי לב, אוקיי, זה לא נגמר ברבע שעה, נכנסתי, יצאתי.
אתה אפילו יכול לשים לך טיימר, אם אתה יודע שאתה נסחף עם ההיחשפות הזאת, לשים טיימר, את 2 דקות, 7 דקות, רבע שעה, כמה שאתה רוצה להקציב לך, מצלצל, סוגר, נגמר, עובר הלאה.
כן.
כל אחד והדרך שלו.
ובאמת, תוך כדי שדיברת, אז זיהיתי בי את המקומות שלא חשבתי עליהם, שבאמת, שהיה לי את תחושת האשמה, אפילו על לחייך, על לחייך, על לצחוק, על לראות משהו מצחיק, כאילו, שתחרר באופן מוזר, אבל לא באמת מוזר, כאילו, אחרי הלוויה, זאת אומרת, אחרי שראיתי את ההורים ואת הזה ואת המשפחה, וראיתי שכן, יש שם גם מקום לחיוכים, אז אמרתי, אוקיי, אז גם לי מותר.
הם הורידו לך את האשמה משם.
כן.
אבל חשוב באמת לתת ביטוי, אם כן קיים בנו איזה, אתה יודע, בכי, כעס, תוציאו, אל תכלאו את זה בפנים, תנו לעצמכם לשחרר את זה. בסדר? זה לא הזמן כרגע להיות גיבורים ולהדחיק. אמרנו וינטלציה, גם של הרגש החוצה. לא צריך לדובב אחד את השני, ולחפור בתוך זה ולקבע את זה, ואם זה קיים בנו, תוציאו. אמרתי, חשוב לתת לדברים ביטוי ולא לקבע את הטראומה.
נקודה שלא נגענו בה, למרות שמוזר לפתוח את זה עכשיו אחרי שאלוהים יודע כמה דקות שזה רץ,
כן.
זה באמת העניין הזה של ילדים, כי אני נזכרתי שאחד מהדברים שלא הרגשתי עליהם אשמה, קפץ, אבל כן התבוננתי על זה, בכיתי בהתחלה כששמעתי, היה לי יום של בכי, ואז נרגע לי וזה, ואז אחרי איזה יומיים דיברתי עם הבת שלי. שאלתי אותה, כאילו קצת תשאול, מה נשמע וזה, מה שלומך? היא אמרה לי, אני עצובה, ואמרתי, אני עצוב גם, ואיך שאמרתי, עצוב גם, טרח, כאילו, זה. וזה לא שהיא לא ראתה אותי בוכה אף פעם, אבל...
לא כזה.
אבל לא כזה, והיה צריך לתקשר את המימה, ולתקשר ברמה שלה, וזו סיטואציה גם כן שחדשה לנו, איך לתקשר לילדים, ואיך לא להכניס אותם לטראומה, וכאילו מצד אחד לשמור עליהם, מצד שני כאילו שלא יהיו עם עיניים עצומות, וידעו ש...
אז פה שוב נכנסת ההמלצה שלי, לקחת עזרה מגורמים מקצועיים, יש לא מעט מטפלים בילדים, מדריכי הורים, תתייעצו. אין טוב מזה לדעתי. אתם לא בטוחים, תתייעצו.
כן, בעזרה קיימת שם.
כן.
כן.
ולקחת בחשבון שככל הנראה זאת הולך להיות, זה לא מבצע של יומיים וסיימנו. יש עוד איזו התרחשות שתיים שעומדות להגיע בתוך המלחמה הזאת. כן. לקחת נשימה ולהבין כמה חשוב לדאוג לעצמנו, למלא את עצמנו במשאבים, לנוח טוב, לחייך אם אנחנו רוצים, לקחת את הזמן ולהתנתק, או לעשות ולהתחבר מה שנכון לכם, אבל תמלאו את עצמכם בצידה לדרך, גם כדי שאתם תוכלו לעבור את זה בטוב, ולעבור מזה בטוב, וגם כדי שתוכלו להיות שם עבור אחרים, אם קיימת סביבה קרובה אליכם. אז, ואתם רוצים לתת מעצמכם, כמו שאמרנו, קודם כל מסכת חמצן עליכם, לא לשכוח. מאוד מאוד חשוב. בגלל שאנחנו במציאות טיפה שונה, שדורש מאיתנו משאבים שונים, והתמודדות אחרת, אם יש דברים שהם לא דחופים לעשות כרגע, אתם יכולים לשים אותם רגע בצד. זאת אומרת, אני לא חושבת שזה שבודק כמה כביסה קיפלנו השבוע, ואיזה ערימת כביסה הצטברה בסלון, יגיע היום לבדוק איך אתם בתור משפחה. אני לא חושבת שמישהו יעביר עליכם ביקורת על זה כרגע.
אני אעביר ביקורת על זה.
כן, אבל אתה פה עכשיו, בגלל זה אתה לא תגיע לשם לבדוק. אם אתם צריכים את הרגע שלכם, קחו את הרגע שלכם, ותרו על הדברים שלא תומכים בכם עכשיו. אני מבטיחה שהכביסה לא תרכב כשהיא עומדת בערימה בסלון.
לי זה עושה שקט לקפל כביסה.
גם לי, אבל זה היה אנלוגיה.
אוקיי.
לצורך העניין לאנשים שסתם, יש לי ערימה, אלוהים שישמור, ואני אוהבת לקפל כביסה. אבל לא כרגע. וזה בדיוק העניין. המצב שונה. בדרך כלל מרגיע אותי לקפל כביסה, היום אני מסתכלת עליו ואני אומרת, אוקיי, זה לא יקרה, וסוגר את הדלת. למה? ככה. אז שוב, לכל אחד דרך ההתמודדות שלו, אין נכון ולא נכון ואין תשובה אחת. וזאת המציאות עכשיו. הכל נכון. שוב, לא לפגוע באף אחד בבקשה. מעבר לזה, הכל נכון, וכל אחד הדרך שלו. אז כמו שאמרנו, אם לא נכון לכם לעשות כביסות, כלים, לסדר ניירת, ותרו על זה, תתמודדו, תשקיעו במה שכן. אם מרגיע אתכם, לכו תבריקו את הבית, ותבואו גם אליי, כי יש לי מלא כביסה. בדיוק כמו שאמרנו על החדשות, יש מי שמרגיע אותו לא לראות, יש מי שמרגיע אותו כן לראות. תמצאו את המקום שלכם, את האיזון שלכם.
אני חושב שיש מקום אחד, כאילו שבו צריכים, אולי מקום אחד, שבו צריכים לא נפגשים, שזה באמת העניין המיני. נשים, גברים יכולים להביא את עצמם למקום של ריצוי, אם הם לא בעניין, והבן זוג צריך את זה, ומביאים את זה, כאילו הבן זוג צריך את זה. אני חושב שגם בסיטואציות כאלה, צריך להיות קשובים לעצמנו, ולהציע...
איזו שאלה, תשמרו על הגבולות שלכם לפני הכל, בוודאי.
אלטרנטיבות אחרות.
קודם כל שיקיר את יד ימין, ואם הוא צריך חיבוק ויבוא לי לתת, אז סבבה, אבל ברור שלא ליפול למקומות האלה של להקריב את עצמנו עבור.
כן, ולפני שאני חייב אותך לחזור ולעשות את הדוגמה, האם יש עוד משהו שאת רוצה להעלות פה?
אני חושבת שכיסינו הרבה אם לא הכל, מקסימום תצטרך להקליט איתי עוד פרק המשך.
הדבר היחידי שלא כיסינו זה באמת העניין הזה של מערכות יחסים המונוגמיות, שגם אנשים חוו קשיים, בעיקר אני חושב במערכות יחסים של ה-Don't Ask, Don't Tell, כאילו שהם לא יכולים לדבר על זה, שהם בקושי.
גם אלה וגם בגידות וגם הרבה מצבים אחרים שבעצם יש דמות לא נספרת.
כן.
בין אם אפשר להיפגש, בין אם בן הזוג נרצח, אנחנו במלחמה, ואסור לך להתאבל, בין אם בן הזוג שלך בבית לא יודע, ואסור לך לידו להתאבל. יש איזה הרבה מאוד אספקטים, אבל אני חושב שאת זה נשמור את ההרחבה של זה לפרק נפרד.
כן, כשדברים יהיו קצת יותר רגועים נראה לי.
אולי, אם נצליח עוד לפני, בין בום לבום להקליט, אז בכיף, פשוט הפרק הזה נורא ארוך, ואתה תרצה שאני אסביר גם עוד משהו.
כן, אז תתפדלי.
אתה תהיה המדגימן שלנו.
אני המדגימן.
בגלל שעברת את התנועות עיניים, אז אתה תדע לעשות את זה. בעצם אני רוצה לתת היום טיפ איך לטפל, לא בטראומה עכשיו, לא אם עברת איזה משהו מאוד מאוד גדול, ואתה צריך להתמודד עם האירוע עצמו, אלא יותר למצבים שבהם ראית תמונה מטרידה של משהו שקרה.
ראיתי, כן.
או שמעת משהו ונתקע לך משפט בראש שאתה לא יודע איך להתמודד איתו. והם חוזרים לך בלופים, אתה לא מפסיק לראות את התמונה, אתה לא מפסיק לומר לעצמך את המשפט, וזה ממש תורדני.
אוקיי, אין לי כזה, אבל אני אעשה כאילו.
אז שוב, אני לא מדברת על טראומה, ואני לא מדברת על אם התמונה שראיתי הציפה לי טראומה מוקדמת, זה דורש טיפול בפני עצמו. אבל מחשבה תורדנית בגלל הדברים האלה, זה משהו שאפשר לעשות גם טיפול עצמי בבית. ואמרנו שבעצם תנועות עיניים, הסברתי בתחילת הפרק, שתנועות עיניים, אנחנו ניתן כאן את הדוגמה שאני נותנת כל פעם כשאני מסבירה על הטיפול הזה. אם אני אבקש מכם עכשיו לספור כמה חלונות יש לכם בבית ולהגיד את זה, תראו מה קורה לעיניים שלכם. תחשבו רגע כמה חלונות יש לכם בבית, תתחילו לספור. עכשיו תשימו לב איפה העיניים שלכם נמצאות כרגע, וגם אני כשאמרתי את זה, העיניים שלי זזו. כל פעם שאתם חושבים על משהו, באותה מידה אם אני אבקש מכם לחשוב מה לבשתם אתמול, או איזה צבע המזון שאתם אוהבים. כל דבר שנרצה לחשוב עליו, בין אם זה לדמיין, להיזכר, העיניים שלנו יזוזו לאנשהו. ובעצם העיניים הם המפתח כניסה שלנו לתיקיות, בראש, במוח. ואם אמרנו שאנחנו רוצים להטמיע או לשחרר זיכרון או מחשבה לא טובים, אנחנו צריכים לפתוח תיקיות שיסדרו לנו את זה מחדש ויאחסנו את זה במקום חיובי. איך מגיעים לתיקיות האלה? צריך להזיז עיניים. איך אנחנו יודעים איפה התיקייה נמצאת? אין לנו מושג, בוא נזיז אותם פשוט. Okay. קצוות לכל מקום אפשרי. זה מה שעושים בטיפול. בפרוטוקול מאוד מסודר, אתה מי כמוך יודע, בפרוטוקול מאוד מסודר ומעצבן, אבל עושה שינוי. אז מה שאנחנו נעשה בעצם, כשנרצה לטפל בעצמנו במחשבה התורדנית הזאת בבית, זה נזיז לעצמנו עיניים. איך? אם ראינו תמונה שמייצרת לנו את המחשבה, או אם יש משפט שחוזר בלופ, אנחנו נעלה את זה במודעות שלנו, זאת אומרת, ממש נביט על התמונה, או נחשוב על המשפט הזה, אפילו נגיד את זה לעצמנו כדי להשאיר את זה, אם אתה זוכר, כשאני עושה את הטיפול, אני מבקש שתסתכל בתמונה, תסתכל בתמונה, כדי להזכיר לך לא לאבד אותה, באלף. אז פה ממש תוודאו שאתם זוכרים לראות את התמונה או המשפט, ממש שיהיה לכם במחשבה כרגע, ותוך כדי להזיז עיניים, אתה רוצה להדגים? הכי הרבה ימינה, הכי הרבה שמאלה, הכי הרבה ימינה, הכי הרבה שמאלה, תוך כדי שהמחשבה, התמונה, המשפט הזה, רץ לכם בראש. ואם אתם יכולים אפילו יותר טוב, זוכר את השמיניות? הכי הרבה למעלה, הכי הרבה הצידה, לאמצע, הכי הרבה למטה, הכי הרבה הצידה, דרך האמצע, למעלה הצידה, דרך הקצוות, הכי למעלה, הכי למעלה צד שני, אלכסון דרך האמצע, הכי למטה, הכי למטה צד שני, ועוד פעם. מין שמינייה כזאת שבעצם מכסה לנו את הכל.
אני לא יודע כמה זה פרקטי לתרגל את זה בבית.
אני עושה את זה מיום שלמדתי את השיטה הזאת, אני עושה את זה, וגם דיברתי עם מישהי שלימדתי אותה לעשות לא מזמן. זה אשכרה מרגיע. אם אני בקריז, ואני עוד שנייה צורחת על איזה ילד, אני עוצמת עיניים ומזיזה לעצמי, כדי שהם לא יראו. ומזיזה לעצמי את העיניים.
זה מרגיע. אישה מתורללת.
כן. וזה מרגיע. אז אם אתה מחזיק את העוד בום, אם אתה מחזיק את התמונה או המשפט או הדבר התורדני שרץ לך, ומזיז את העיניים, זה ירגיע.
הנקודה שהתייחסתי לה, כאילו כשאמרתי שזה מאתגר, קשה, לא יודע מה המילה שאמרתי, זה שאני לא יודע איך הייתי מטופלים אחרים, אבל חווית אותי, שבלי ההכוונה מבחוץ, כשהרגש עולה והזה, העיניים נתקעות, כאילו הם לא...
כי אתה קופץ למחשבה אחרת. העניין הוא שפה אנחנו לא מדברים על טראומה, אנחנו מדברים על מחשבה תורדנית. שוב, אמרתי, לא תמונה שראיתי שמקפיצה לי טראומה. ואז אתה באמת תתקל במצב כזה. אם יש תמונה, אני ראיתי עכשיו כלבלב ורוד. מטריד אותי, כלבלב ורוד. הוא לא מזכיר לי שום דבר, כלבלב ורוד מטריד אותי. אז כשאני מחזיקה את זה, אני פשוט יכולה להזיז על זה עיניים. זה שונה מהטיפול, ולכן אמרתי, זה לא טיפול עכשיו לטראומות ולמצבים כרוניים או אקוטיים, זה למחשבה תורדנית ספציפית שקפצה עכשיו או נמצאת כבר כמה ימים בראש.
אוקיי.
ואז יותר קל. זהו, זה ככה טיפול עצמוני, מיידי. המון בומים.
כן.
כיף, כיף, כיף.
תודה לך. אז לפני שיעצרו אותנו עם איזה צבע אדום, אז רציתי להגיד לך תודה. ובאמת חשוב לי לבוא ולהקליט פרק במיוחד, לעשות רגע הפסקה מהפרקים הרגילים שלנו.
וזה באמצע הלילה. אני לא מקליטה פרקים בשעות כאלה. עצרנו ממש את הכל ובאנו להקליט כי... עד כדי כך חשוב לך, ואני לא יכולה להתווכח, אני בריצוי.
חששתי, כן, שתגידי לי, לא, אתה יודע, שאני לא מקליטה בלילה, אז...
אני אזכיר, כי אני מניחה שתעלה את הפרק הזה ממש בקרוב, כי נורא חשוב לך, אז אני אזכיר ברשותך, ואני מרשה לעצמי, אז אני לא שואלת אותך, אם יש מישהו שמקשיב לפרק הזה וצריך עזרה, והוא מפונה מהדרום לצפון, יום רביעי הקרוב ב-18 לחודש, אני פותחת את הקליניקה הצפונית שלי, ומקדישה את כל היום לטיפולים ללא עלות, לתושבי הדרום שברחו לצפון, פשוט יש לו מעט כאלה, אני יודעת את זה, אתם מוזמנים לקבוע איתי, ליצור איתי קשר ולשריין לכם גם טיפול. אני רוצה לתת סיוע SOS.
כן, אז התוכנית שלי באמת לחזור מפה הביתה ולערוך את כל ה-MMM שלי ושלך מהפרק. ומי שרוצה לראות אותם יכול לראות אותם ביוטיוב ולהעלות את זה שזה יהיה באמת כמו כל שבוע, יום ראשון, 6 בבוקר.
רק הפעם הרבה יותר חפירתי.
אז זה יעלה לספוטיפיי.
והפעם אפילו יותר חשוב לי לבקש אם יש שאלות, בקשות, עצות, כל דבר, אתם צריכים שנתווך, שאני אתווך ביניכם לבין מטפל מתנדב, בבקשה תכתבו לנו בטופס שלנו, בספוטיפיי קוראים לזה.
כן, אפשר לכתוב בספוטיפיי, ישירות על הפרק, אפשר לכתוב בטופס האנונימי, אפשר לכתוב באופן פרטי, הקרן אור פה מפוצצת בעבודה, אז תכתבו לה, אבל...
אני משתדלת להיות זמינה כמה שאני יכולה היום, אבל אפשר גם לכתוב לך ואתה תעביר לי את הקריטים.
כן, ואני אגיד לכם שהיא גם לא עונה לי, אז כזה, אז תדעו שאתם בחברה טובה.
אבל אפשר לפנות אלינו בפייסבוק, בקבוצה, בואו נפתח את זה, תססתי משהו, באינסטגרם, איפה שתרצו, אנחנו משתדלים להיות זמינים לכולם.
כן, אז אגב, מילה לאכילה הרגשית בלילה.
תקנו חסה, חסה זה טוב.
נומנומיה.
חסת זה טוב, תשמע, ברגע שאנחנו...
אני צחקת מהבדיחה הזו.
מה? איזה בדיחה הייתה פה?
אינסון נום 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 נהיה, זה השם.
פספסתי את זה, זה היה מצחיק.
כשאוכלים בלילה, כשלא ישנים.
בכל אופן, בגדול אם הולכים לטיפול, אם מוצאים איזה עברור, אם לא נכנסים וקופצים לתוך התחושת חוסר אונים, אבל, אשמה, כל מה שדיברנו פה, ואנחנו דואגים ל-well-being שלנו, אין סיבה שניפול לאכילה רגשית. אם אתם נופלים לאכילה רגשית, וזה לא טוב לכם, אז קחו חסה, אבל באמת תפנו לכל המתנדבים שיש היום, כדי שיעזרו לכם להתמודד עם זה. אין סיבה.
אני לא יודע, אני היה לי אכילה רגשית, כאילו כי אכלתי שוקולד באמצע הלילה, מצד שני, גם לא אכלתי מהבוקר עד הלילה, כאילו...
תפנה לקבל עזרה, אני אפנה אותך למטפל הקרוב לאזור מגוריך, או אליי.
טוב, אז תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
ואנחנו נתראה ב...
שמחות אמן בימים טובים ושקטים.
כן, שיהיה לך אחלה לילה.
ביי.
ביוס.